הנושא שאנחנו עוסקים בו כרגע זה אורות התחייה. אני רוצה, לפני שנראה את הדברים גם אצל הרב וגם אצל הרב שיודה, זכר צדיק לברכה, איזה דברים כלליים לגבי אורות התחייה. המושג תחייה זה קשור למציאות ההיסטורית של עם ישראל. עם ישראל היה 2,000 שנה עכשיו בגלות. עכשיו רק יצאנו, לפני 70-80 שנה יצאנו מהגלות. והגלות, הנביא יחזקאל ממשיל אותנו לעצמות יבשות. אנחנו כמו מתים. וראיתי גם דימוי אחר. בגלות אנחנו כזרע בתוך האדמה. הזרע בתוך האדמה הוא חי, אבל הוא נראה כמו מת. הוא לא צומח, הוא לא נובט. אז זה המציאות הגלותית. והנה, קמנו לתחייה, ואיך אנחנו יודעים שקמנו לתחייה? אז החז"ל כבר אמרו לנו במסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה. מה זה קץ מגולה? אומרים שם החז"ל, אם משני דברים. דבר ראשון, קיבוץ גלויות. יש קיבוץ גלויות. כן. איך אתה יודע? אני חושב שאני לא
יכול
לדעת.
כל הזמן
באים. זה רק התחלת הזרם. בית, הארץ פורחת. וגם מבחינה מדינית, וגם מבחינת מעמדו של עם ישראל היום בעולם, זה ביטוי לתחייה. התחייה הלאומית היא לא דבר נסתר, אלא זה דבר גלוי. קץ מגולה, פשוטו כמשמעו. הדבר הזה, רואים את זה בחוש. למה? כי יש דעות שונות כאלה, גם בגמרא וגם היום, רואים מה זה. מתי באמת הקץ של הגלות, שכולם יניחו תפילין וכולם ישמרו שבת או כל מיני דברים מהסוג הזה, זה גם תחייה. אבל לפי הגמרא ומה שמקובל עלינו, התחייה הלאומית היא מוחשית, היא ממשית, מבחינה לאומית. יש לנו מדינה, מה אתם אומרים? כן או לא? מי אמר כן? יש כאלה שכבר מסופקים. יש כאלה שאומרים, תלוי מי בראש הממשלה. יש לנו מדינה. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, עצם המדינה זה קודש, מי שראש הממשלה זה לא משנה, זה מתחלף. אבל המהות המדינית, העובדה שאנחנו עצמאים כאן בארץ ישראל, זה תחייה לאומית. אבל מה, יש שתי מדרגות בתחייה. יש התחייה הלאומית שאנחנו היום רואים אותה בחוש, זה הקץ המגולה. ויש גם תחייה רוחנית. התחייה הרוחנית זה מה שעושה כאן הרב זצ"ל. אורות התחייה, לא סתם תחייה, אורות התחייה. מה זה אורות התחייה? אורות התחייה שעם ישראל בארץ ישראל, הוא מגלה את התכונות הרוחניות, המוסריות, המיוחדות שלו, והתכונות האלה הן לא רק לאומיות, אלא עולמיות. הן משפיעות על כל האנושות כולה. כמו שאנחנו רואים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל העולם כולו. אנחנו בדיוק בפרשת השבוע, פרשת לך לך, כל המהלך של אברהם אבינו, ראיתי, איפה ראיתי את זה, נדמה לי, ראיתי בשיעור של הרב ציודה באיזשהו מקום, בפרשת השבוע, פרשת לך לך, הוא מסביר את הדבר הזה. יש לו, על הרב ציודה יש מבט כללי על כל ה... נגיד מראשית אחרית. אז הוא מסביר שם שאברהם אבינו הכיר את בורו. מה זה הכיר את בורו? הרי לית מחשבה תפיסה בכלל, אי אפשר להצביע על אלוקים ולהגיד זה אלוקים. זה עבודה זרה ממש. אלא מה זה הכיר את בורו? אברהם אבינו הכיר את הרצון של הבורא. התגלה לו הבורא, התגלה לו האדון, התגלה לו מי שמנהל את העולם כולו. והוא אומר, והאלוקים הזה הוא נחמד. הוא טוב, הוא רוצה טוב, כי טוב השם לכל, ורחמם על כל מעשה, הוא יכיר בדבר הזה. אבל אברהם אבינו חי במציאות הפוכה בדיוק. משפחה רעה, חברה רעה, מדינה רעה. כל מה שסובב את אברהם אבינו זה היה רוע. דברים לא טובים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך לך. לך אל הארץ אשר אראך, אתגלה לך, שם אתך לגוי גדול, שם תהיה ברכה, שם יברכו לך כל משפחות האדמה. זה תמצית כל ההיסטוריה של העם היהודי. ובאמת אברהם אבינו הולך, הולך אלן, אומרים ממצרים, הייתי אומר, לירושלים, או יותר מרוכסדים לירושלים. ומה זה ירושלים? ירושלים זה לא רק מקום גיאוגרפי, אלא ירושלים יש לה סגולה למקום הזה להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. זאת ירושלים. לא יודע, מישהו כאן היה פעם בירושלים במקרה? מי היה כאן בירושלים? אתה היית פעם בירושלים? איפה אתה גר? למה אני אומר? היום אנחנו חיים בירושלים, אבל יש ביטוי בחז"ל, אמר רבי יוסי, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. עומדים ולא יודעים על מה הם עומדים. אוי להם לבריאות שרואים ואינם יודעים מה הם רואים. אנחנו חיים בירושלים. מה זאת אומרת ירושלים? אתה רואה בתים, אתה רואה אנשים, אתה רואה את הכל. מה זה עושה לך? מה זה עושה לך? זה מאיר את נשמתך? לא רק שלך, אלא של עם ישראל, של העולם כולו? מאיר או לא מאיר? תלוי אם אתה בפקק או לא בפקק. מה זה עושה לך? זה אורות, אורות התחייה. זה לא מספיק כשאתה בא לארץ ישראל ואתה מקים מדינה ואתה רואה את כל מה שרואים. מה זה מקרין לנשמה שלך? מה זה עושה לך? מה זה, לא רק לך באופן פרטי. מה זה עושה לאומה? מה זה עושה לאנושות? האם הדבר הזה ממלא את הפונקציה האלוקית של שם זה בחר בנו, בחר את ירושלים, בחר את כל... האם זה ממלא או לא ממלא? שאלו אותי, נו. אני, את שואל אותי, אני שואל אותך. אנחנו בתהליך, בתחילת התהליך. כן. בתחילת התהליך. רק בהתחלה רואים את הניצוצות, את התחלת האורות. אבל בשביל להכיר במהר"ל, בנצח ישראל, הוא אומר, מי שלא היה בגלות לא מבין מה זה גאולה. מי שלא היה בחושך לא מבין מה זה אור בכלל. ככה הוא אומר. אנחנו בתחילת האור. אבל מה, המבט של הרב ציודה, בשעתו מסביר, צריך גם לראות את הסוף, את אחרית הימים. אתה רוצה לראות תוכנית, כל תוכנית דרך אגב. אתה רוצה לבנות בית? אתה רוצה לבנות בית? אתה רוצה לבנות בית? מישהו רוצה להתחתן כאן? אתה נשוי כבר? רוצה להתחתן? אתה רוצה להתחתן? תסתכל מה יהיה אחרי החתונה. אתה מסוגל? לכאורה אתה הולך אל הבלתי נודע. אבל אם אתה חכם, ואתה עושה לי רושם שאתה חכם, רק אם תוריד את המסכה, אני יודע לך אם אתה באמת חכם. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. ולא רק הרואה את הנולד, חי לפי הנולד. בפועל לפי הנולד. זה אדם חכם. הרב זצ"ל, הוא לא עניין פרטי. זה בגלל שהוא היה ברמה אנושית ולאומית כזו, הוא היה אדם מאוד כללי. והוא אומר, אנחנו פתחו של דור מורכב, דור שבא מהגלות, שמורבב בו הרבה טוב וגם הרבה לא טוב, הרבה סיבוכים והרבה בעיות וכל הדברים האלה. הוא רואה את עצמו כשליח להאיר את עיני הדור הזה, עם כל המשברים וכל הסיבוכים, להאיר. אבל בואו נסתכל על ההווה דרך העתיד. לאן אנחנו הולכים? לאן כל המהלך הזה של התחייה הלאומית שלנו, של המדינה שלנו, למה זה יגיע בסוף? והוא מסתכל על ההווה דרך המבט של האחרית, של העתיד, הוא מסתכל על ההווה. ואז הוא רואה אורות, אורות התחייה. אורות התחייה. כי אם אתה לא רואה את זה ככה, אז אתה רואה את הסיבוכים, אתה רואה את הבעיות. אתה רואה את הקשיים, אתה לא רואה את ה... כמו שאדם רוצה לבנות בעין. הוא מסתכל על התוצר הסופי, לפי זה הוא בנה את ההתחלה. כן, רואה את ה... לאן כל העסק הזה הולך? עכשיו אנחנו רוצים לבנות עוד משהו כאן, איזה כמה קומות, אז הארכיטקט עושה הדמיה. הדמיה היא חשובה. של אותו שאתה רוצה להגיע אליו, הדמיה משון דמיון. וככה זה ייראה בסוף. אותו דבר מבחינה לאומית. לחיות בדור שלנו, עם כל המורכבות, וכל הסיבוכים, כל... בלי הדמיה הזאת, בלי לראות את האורות, בלי לראות לאן אנחנו הולכים, איך ייראה פני הדור בעוד דור, בעוד שני דורות, איך הדברים הזה ייראו, אז לא קל לחיות בדור הזה. למרות שיש שפע כלכלי, אבל יש סיבוכים מוסריים, רוחניים, חברתיים, וכל הדברים האלה. זה מובן הדבר. זה המעלה של לימוד אורות התחייה. מה קורה עם התחייה הזאת מבחינת האורות? מה הסופו של דבר? וזה בסדר. התחלנו פעם שערה לקרוא את הזנן של הרב זצ"ל בדף 27, תפתחו בבקשה. דף 27. אני קורא את הדברים בהתחלה וננסה להבין מה, איך אנחנו מבינים, ואחרי זה נראה איך הרב ציודה למד את הדברים האלה. הרב כותב, הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי, לכל פרט מפרטי פרטיו החומריים והרוחניים, כי יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה וממלא אור קיום והפרחה אל הגוף ולדבר הנדרש, לחיים, לאורה, להפרחה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. דיברנו על זה פעם שעברה. כל אדם בר דעת, שואלים אותו, אתה מאמין באלוקים? הוא אומר, כן. למה לא? אבל אם נשאל אותו, תגיד, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר, אני מאמין באלוקים, למה אתה מתכוון? אני לא רוצה לעשות כאן משאל בין התלמידים. כי הסתבר שכל אחד מתכוון למשהו אחר. אחד אצלו, המושג אלוקות אומר ככה, אחד אומר אחרת. דוגמה, יש אנשים שבשבילהם המושג אלוקות זה השגחה. אתה מאמין באלוקים? כן, אומר, אני מאמין בהשגחה. איזה השגחה? אם אני בסדר, הוא מיטיב איתי. אם אני לא בסדר, הוא דן אותי. עכשיו גמרנו ימים נוראים. הוא דן אותי. אני לא מדבר מבחינה אוניברסלית, עולמית. יש תרבויות שלמות שמאמינים בכוח עליון. נניח, אלוקות, כל כך. אבל מהו הכוח העליון שלהם? בשביל זה מפחיד. מפחיד. דרכונים, אש, מסכות, והם חיים בתודעה כזאת שהאלוקים, המושג אלוקים, מפחיד. מפחיד. מה שנקרא יראת אתה, אבל לא סתם, פחד, חרדות, אימה. זה מושג אחד של האדם, להקראת את מידת הדין, כאילו היא הדומיננטית באמונה, והיא המכתיבה לנו בחיים. ואם אני מתנהג, אני מתנהג בהתאם למידת הדין. אני ישר כי אני מפחד ממידת הדין. אם לא הייתי מפחד, הייתי יכול להיות גם לא ישר חס ושלום. משהו, לדוגמה, כן. אבל יש קומה נוספת, מדרגה נוספת, שאתה מאמין באלוקים, אבל לא באלוקים המפחיד. לא באלוקים שמידת הדין היא המאפיינת אותו. אלא ההפך בדיוק, מידת החסד. אברהם אבינו. לא יודע אם יצא לכם להכיר את אברהם אבינו. מישהו כאן יצא לו להכיר את אברהם אבינו? אתם לא קוראים פרשת שבוע לפעמים. אומר הנביא, אביתו לצור חוצבתם. אביתו, תלמדו, תכירו את אברהם אבינו. למה אם אתה מכיר את אברהם אבינו, אתה מכיר את עצמך? אנחנו צאצאים של אברהם אבינו. התכונות המאפיינות את אבי האומה, הן תכונות שייכות לכל עם ישראל, מי יוצא מן הכלל. דתיים, לא דתיים, לא משנה, זה בגנים שלנו. מעשה אבות סימן לבנים. תיתן אמת ליעקב, אבל חסד לאברהם, מידת החסד. הבינה, כמו שהוא כותב כאן הרב, הבינה היותר שלמה ומתוקה. זה הבינה של אברהם אבינו. הוא חי במקום מאוד לא טוב. הוא חי באור כשדים. והוא קלט שאלוקים הוא דווקא נחמד. הוא טוב. והוא עומד מול עולם שכל המערכת הערכים שלה הפוכה בדיוק. רוע, אלימות, עבודה זרה. כל הדברים הלא טובים, זה היה אופייני לתרבות ההיא. ואברהם אבינו פתאום גילה. למה הוא גילה? המהר"ל אומר, האלוקים בחר בו. ואמר, הנשמה הזאת שאני שותל, שקוראים לאברהם אבינו, היא תגלה אותי, כאילו אלוקים אומר. בחר באברהם לגלות את אותה גישה של אמונה. שאלוקים באמת אוהב. אוהב, אוהב את הבריות, אוהב את העולם, אוהב את כולם. זה העין הטובה הזאת של אברהם אבינו. זה הפשט כאן, הבינה היותר. איפה זה מתגלה? איפה מתגלה העניין הזה? באיזה ארץ? באיזה ארץ? זה היה מתאים או לא? זה היה מתאים שם? מה אומר לו אלוקים? לך לך! לטובתך, להנאתך, שם אני אראה לארץ אשר אראה את טבעך. שם הנשמה שלך תאיר בגדול. תמצית כל ההיסטוריה של העם היהודי. במילים הפשוטות האלה שהאלוקים לאברהם אבינו. זה אורות התחייה. לך אל ארץ ישראל, כאן אני אתגלה, אתגלה בגדול. כאן, מכאן תצא אורה לכל האנושות, לכל העולם כולו. שאלו אותי למה לא רואים את זה. נו, יש לך בעיה בעיניים. אתה רוצה את המשקפיים שלי? לא רק לך. אנשים שחיים בטוב, ולא רואים את הטוב, יש להם ראייה, בעיה לא רק בעיניים, בלב. אדם רואה מה שבליבו, דבר ידוע. וכל העניין של אברהם אבינו, שלנו, זה באמת לגלות את הטוב של אלוקים בעולם. אבל זה מותנה. ומה זה מותנה? קודם כל לחיות בארץ, ב' ללכת בדרכי האלוקים, ללכת על פי התורה. זה הנושא. בואו נראה איך רב סיודה, זכר צדיק לברכה, רואה את הדברים. בבקשה, תפתחו. בדף 30. לצורך ההבנה של הדבר הזה, אני רוצה להסביר דבר פשוט שנוגע לספר עצמו ולרב זצ"ל בכלל. הרב זצ"ל כתב את כל מה שהוא כתב לא בצורה סיסטמטית. זאת אומרת, הוא לא ישב וכתב דוקטורט על אורות התחייה או משהו כזה. הרב זצ"ל היה כמעיין המתגבר. הוא היה שופע רעיונות. אבל היה לו מודעות מאוד חזקה שהדברים שהוא הוגה בהם וחושב עליהם, יש להם חשיבות לאומית ועולמית. והוא היה כותב אותם, זה כמו משורר, שהוא יש לו רוצה, מוזה כזו. והוא כותב שיר, אבל הוא כותב את זה לא רק בשביל עצמו, הוא כותב את זה בשביל כל עם ישראל, כל האנשים שיקראו אותו. הייתה לו מודעות כזאת, הוא היה כותב פנקסים, יש 8 פנקסים, אולי יותר אפילו, שהוא היה כותב שם את הגיגי נפשו. ועוד, לא רק פנקסים, היה מחברות, כל מקום היה כותב וכותב. בעל כושר יצירה וכתיבה מופלא. אבל מה, הוא היה איש ציבור, הוא היה הרב הראשי. הוא היה רב של קהילה, הוא היה מנהיג. היו לו עיסוקים יומיומיים שלא אפשרו לו לשבת בצורה שקטה, מסודרת, לערוך ולסדר את כל הספרים שלו. אז בא הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהוא היה דבוק לאביו מבחינת... אביו העיד עליו, שהוא אומר, הוא היחידי שמבין אותי. הרב ציודה, מבין אותי. ואבא כבר ביקש ממנו בחייו, תערוך את הספרים האלה, לפי נושאים, תערוך אותם. הוא ערך את רוב רובם של הספרים, של אורות, אם זה אורות התשובה, אורות התורה, אורות וספרים אחרים. אז זה הרב ציודה כתב. הוא היה בחור צעיר, בן 20 וכמה, הוא היה כישרוני מאוד, הוא היה כותב ועורך ומסדר, ואני עוד זוכר, כשהייתי בישיבה, אני זוכר אותו שהוא היה עורך עוד את הכתבים של הרב. הוא ראה בזה שליחות היסטורית, הרב ציודה, להוציא לאור את הכתבים של הרב זצ"ל. כשהוא אומר, איך זה מסודר כאן הסדר, כי הוא ערך את זה, אז הוא יכול להגיד כאן, למה זה הסדר הזה דווקא ולא הסדר אחר, יש בזה מחשבה. זה לא הדבר המקרי, הדבר הזה. אז זה היה הרב ציודה. חוץ מאורות הקודש, אורות הקודש ערך הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, שהוא גם היה מאוד מאוד מקורב לרב זצ"ל. והוא, לפני פטירת הרב, הוא היה כבר זכה להראות לו את אורות הקודש, והרב שמח, הרב זצ"ל, שמח את ידיו על אורות הקודש. אורות, ספר אורות, זה, כמו שראיתי כותב על זה הרב אבינר, זה מסילת ישרים של עם ישראל. יש ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. מסילת הרמח"ל זה כשמו כן הוא. מסילה סלולה למי שרוצה להיות בן אדם טוב. יש כאן מישהו שרוצה להיות בן אדם טוב במקרה? אף אחד. שמה אנחנו לומדים כאן? אף אחד לא רוצה להיות בן אדם טוב. אולי כן, אבל אתם רק עם המסכות, אתם לא רוצים. מסילת ישרים, פשוטו כמשמעו, ישרים זה אהבות. נלכת בדרך הישרה. אורות, מסילת ישרים לעם ישראל. אם שם זה לפרט, כאן זה לכלל. מסילה סלולה ומדריכה אותנו. כל התהליך הזה של הגאולה, שהוא כל כך מורכב וכל כך לא פשוט, זה נקרא אורות. על זה הוא כותב כאן הרב צבי יהודה, אני קורא, עמוד 30. סדרם של אורות. נתחיל בהיסטוריה של הספר. ההוצאה הראשונה כללה שני חלקים, ישראל ותחייתו ואורות התחייה. בהוצאה החדשה הצטרפו דברים נוספים, כמו זירונים והמלחמה וארץ ישראל וכל הדברים. לאט לאט הכל הצטבר כאן. ישראל ותחייתו כולל למד בית פרקים, למד בית נתיבות חוכמה, לב מבין. ישראל בתחילתו יש עניין אחד. כל המילים, כל הביטויים, כל ההברקות, ההערות וההפצצות הרוחניות הופיעו מתוך ההערה הגדולה של אווירה דארץ ישראל. על פי סדר ההנהגה האלוקית באנו לארץ בכ"ח באייר שנת תרס"ד. אז הם באו לארץ ישראל, כ"ח באייר. מה היה בכ"ח באייר בהמשך הדרך? והרב סיודה לא פעם אומר, התאריכים הם לא מקריים. הם לא מקריים. שחרור ירושלים ועלייתם של הרב זצ"ל והבן שלו לארץ ישראל היה בכ"ח באייר. כך היה הסדר האלוקי בשנת תסדר. מדרגות המצבים הגדולים ביותר יש גם עליות. אחר כך עולים לארץ, ובמשך השנים יש עניין מיוחד של התגלות הזאת, של הופעה הזאת, מדרגות ומעלים בקודש. לסוף הפרשה הבא יעקב אבינו חוזר הביתה אחרי הנידודים מבית לבן הארמי. כתוב, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. יש מקום, קוראים לו היום קיבוץ מחניים, בגליל. למה קוראים לו מחניים? בגלל יעקב אבינו, גשר בנות יעקב, לא רחוק משם. למה מחניים? שני מחנות. מחניים של מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ הם נפגשים. ברש"י מובאים דברי חז"ל על המילה מחניים. זו מילה זוגית, נפגשו שני מחנות של מלאכים. קודם היו מלאכים של חוץ אל הארץ, ואחר כך, כשחזר הביתה לארץ ישראל, באו לקראתו מלאכים של ארץ ישראל. גם במלאכים יש מדרגות. יש מלאכים במצב של חוץ הארץ, ואחר כך יש מדרגות עליונות יותר של מלאכיות שמתגלה בארץ ישראל. אני רוצה להסביר את הדבר. אני מניח שלא כולם כאן רואים מלאכים חוץ ממני. מישהו רואה כאן מלאכים לפעמים? לא ראיתם. מישהו עושה שבת כאן? מי עושה שבת? אמרת? ראית? צדיק יסוד עולם. יש מושגים שאנחנו צריכים ללמוד אותם. לא לדמיין. לא, לא, לא ללמוד. יש מושג כזה שנקרא מלאכים. מלאכים זה, מלאך זה שליח. שליחים, שליחים ממנו. וגם מאיתנו. אתה עושה מעשה טוב, אומרים חז"ל, אתה יוצר שליח. אתה יוצר מלאך. אתה עושה מצווה. זה עניין של שבת. שלום עליכם, מלאכי השרת, הוא בא הביתה. מלווים אותנו, מלאכים טובים. כאן מדבר על מלאכים של חוץ לארץ ומלאכים של ארץ ישראל. מה ההבדל בין חוץ לארץ לארץ מבחינת המלאכים? מה מיוחד במלאכי ארץ ישראל וחוץ לארץ? לגלות לכם. לגלות. כן או לא? אה? חוץ לארץ הכל פרטיות, ארץ ישראל הכל כלליות, גוי אחד בארץ. בארץ ישראל, הסגולה של ארץ ישראל, המקום הזה הופך אותנו לעם אחד. בחוץ לארץ אנחנו חיים כל אחד לחוד, כל אחד לבד. לא מבחינת המלאכות, אלא מבחינת המציאות. מי שהיה בגלות חש את זה, חי את הדבר הזה. שם עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. בארץ ישראל כולנו עם אחד. יש מפגש בין שני הדברים, זה המחניים. הוא מתכוון כאן במקרה זה לרב, לא ולרב, שבאו לארץ ישראל. הם עברו מדרגה. ממדרגה של אנשים בגלות, מדרגה לאנשים בארץ ישראל. גם היצירה הרוחנית של הגלות ושל ארץ ישראל היא שונה. זה מדרגות שונות. לכן הוא מזכיר כאן בעריכת הספר, חלק גדול מהספר הזה נכתב בארץ ישראל. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הרוח כאן משפיעה. ומשהו לגמרי אחר. מישהו היה כאן פעם בגלות?
כן,
איזה היה? אתה אף פעם לא היית בגלות, ראיתי אותך. לא ראיתי אותך שם. זה ההבדל. הוא אומר, באנו לארץ. היצירה הרוחנית של הרב בארץ ישראל היא מדרגה יותר גבוהה מהמדרגה שהייתה, למה זה אותו אדם, במקום שונה. לכן קוראים ארץ ישראל ארץ הנבואה, ארץ שרוח הקודש מתגלה בה. זה שתי מדרגות. אז זהו, זה קודם כל הסדר שנדבר בנו. בהתחלה, אורות התחייה, הוא עוסק בגילוי המימד הרוחני של תחיית עם ישראל בארץ ישראל. וזה נראה אם ירצה השם בהמשך. בסדר? שאלות עד לכאן. יש שאלות? אין שאלות. מי שישאל שאלה יקבל סוכריה. שנזכה כולנו לאורות התחייה, כל עם ישראל, במהרה בימינו, אמן.
אמן.